הבוקר היא תוכנית סטירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב, יום רביעי, מה קורה?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, בסדר גמור אפילו.
אני רוצה להצביע על דבר שבעיניי אנשים לא מדברים עליו ולא מביאים בחשבון בכל מה שנוגע לתנופת הבנייה בעיר, להתחדשות העירונית, לעבודות הרכבת וכן הלאה וכן הלאה, והוא אנשים שמשתינים בחצרות של בניינים.
העובדים?
תראה, הרחובות מלאים באנשים. אני לא יודע אם אדוני עובד. מה הסיכוי שאתמול ראיתי שני אנשים משתינים בחצר של בניין? אחד בבניין שלי, אבל ממש כאילו, בשביל ואתה עכשיו בפרונט כאילו.
כן. אפילו לא תחת להתחבא מאחורי זה שיח או בפח או משהו כזה.
או ללכת לחצר האחורית או לא יודע מה. חצר האחורית השתלט שכן, אבל נגיד בצידה אחר, לא משנה. ואחר כך פשוט אחד נוסף בבניין אחר.
וואו, זה פעולה כל כך מטורפת, להשתין בחצר של בניין של מישהו בתוך עיר סוענת, אתה יודע, לא אפילו באיזה
רחוב קטן וצדדי.
צדדי, אבל שעוברים בו אנשים.
עוברים בו אנשים. ליד זה הלא יש בית ספר, ומעבר לכביש הפכו המורות בבית הספר את הספסלים לפינת האישון.
את צריך להשתין איפשהו.
לא, אני לא חושב שזה
לא
שירותים בבית הספר. לא, אני רק אומר, איך אתה בחצר שהפכת לשירותים לא מתבייש מהמורות בספסל שהן הפכו לפינת אישון ליד?
כן,
הרי יוצא שאתה גר, עכשיו, מה העניינים איתכם? מה העניינים איתכם?
והכל עם הבטחה עתידית.
כבודכם פנימה, כולכם, פנימה, פנימה.
למרות שבאתרי בנייה, אני חושב שלפי החוק חייבים להביא שירותים. אני זוכר כשבניתי, אז אתה יודע, חלק מהתנאים של היתר בנייה,
שאתה
צריך לשים שירותים חיים עבור האנשים שעובדים אצלך.
בצדק אגב.
ו...
אבל בוא, לפעמים כאילו עדיף.
לפעמים, כן.
לפעמים עדיף, אני גם לא יודע אם הוא זה. אני פשוט אומר, אם ראיתי שניים אתמול, ומעולם לא ראיתי דבר כזה, זה חייב להיות קשור לאיזשהו תהליך שקורה במקביל. שניים, ובהפרש של כלום. כשאני הולך, רואה אחד, אז אני משיך, רואה אחר. מה העניינים?
לא טוב. לא טוב. אתה יודע, אני זוכר את הרי השירותים כימיים שמשתינים ומחרבנים בתוכם גם. בסוף, כל כמה זמן בא מנוף כדי לקחת אותם ולרענן אותם. לשים...
לרענן, אהבתי.
כן? ואז, אתה יודע, יש לך מסעית כזאת שהוא מלקט שירותים כימיים. עכשיו, תחשוב לנהוג בכלי רכב... שהוא מכרעה מוחלטת.
המוחלט, גם היה לנו לא לפני, אני לא, מתמול לא שלשום, איזה מישהו שסיפר שפעם הוא הלך עם הילד שלו לאיזה מקום, והוא הוביל המון חלב ושוקו, והילד שיחק עם השלט של הרמבה של המסעית, וכל השוקו נשפך ליטרים של שוקו, וזה למה לכסף, ולקח מלא זמן לנקות את זה וכן הלאה. תאר לך שהוא היה מוביל במסעית הזו לא חלב ושוקו, אלא שירותים כימיים, לרענון, שירותים כימיים.
בדיוק, שהולכים ל...
שלפני הרענון. נו, חייך, אני אומר הרבה יותר גרוע.
אפילו לא צריך את הילד, צריך סתם ברקס ולא לשמור מרחק ברמזור.
אני, אם זה היה כל כך פשוט, אני מתאר עצמי שזה כבר זה היה קורה. אני לא חושב שזה רק כאילו ברקס וזה, לא. אבל... אני אומר לך גם... יאללה שזה... אני אומר לך גם הקורונה היא... היא עיוותה משהו ביחסי אדם סביבה.
בגבולות פנים וחוץ, כן,
ואני, כן, כן. ואני תובע את הכל, נכון, אני אמרתי לך את זה עוד תוך כדי הקורונה, שמשהו לא בסדר שם עם הפנים והחוץ, שהחוץ הוא מדי בפנים והפנים הוא מדי בחוץ, נכון, אני אמרתי לך את זה עוד תוך כדי הקורונה? ביותר בהקשר של אנשים ש... כל מיני גגות וחצר, כאילו, שנהייתה אווירת קיבוץ, כאילו, בתוך רכוש ציבורי. וזה גם קשור להשתנות, לזה, להתמקמויות של אנשים, וזה ודאי קשור לאופניים שנוסעים על הכביש, ברחובות שיש בהם שבילי אופניים, כאילו אלה ניסוע על... יחסי אדם סביבה התעוותו. לא, אמרנו, מה נשאר? מה זה? איזה צלקת? יהיה לנו זו הצלקת.
אתה זוכר שהיו את ההפגנות בבלפור, והמון, ולקחו פעם איזה פייק של חרבון מאחורי איזה אוטו, ואז התחיל כאילו מפגינים מחרבנים בחצרות ומפגינים זה, ובכלל זה היה איזה תמונה בארצות הברית של איזה הפגנה כאילו שבכלל אמריקאים,
אני חושב שזה הייתה הטרלה כאילו, שבאותה מזה היה לי תמונה של לאנה דל ריי כאילו, והם לא היו מזהים זה כאילו, מה זה מאלה?
אז כשהיו את כל ההפגנות מחוץ לבית של הילד שקד, שהם בעצם התנהלו באיזה מין חורשה קטנה שהיא מחוץ, ממש מחוץ לבית שלי, אמרתי, איפה כל המאות האלה שמסתובבים? איפה הם משתינים? וזה, שכנים קצת התחילו להתלונן שהם משתינים בסוף וזה, עברה, מודה שעברה בי המחשבה ללכת ולצוד בשיחים
ו... משטרת השתנות קטנה
בדיוק, בקטע... אני לא אגיד עיתונאי, אבל... או,
לא עיתונות,
או שליחות ציבור. לא, אז אמרתי, לא, 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 לא. אתה עיתונות. לא תהיה האיש שעורב בשיחים עם טלפון.
לאנשים בשנייה שהם שולפים, כן, כן, כדי, כן, להשתיר.
אני מודה שזו מחשבה שחלפה בראשי.
ואז שהם אומרים, איך, מה אתה עושה? אז תגיד להם, אני עיתונאי.
בדיוק, לא. כן. חייך אכלת אותה.
זה לא, וזה גם לא עיתונות, כאילו...
בון למקצוע העיתונות, שלוח למערכת, הנה,
כן, גם בדיוק
חרדל, חרדל מחרדל,
מה כלי התקשורת בצד האחר שמחכה לתמונות מתוך כאילו השיחים המושתנים ליד הבית שלך, שום כלי תקשורת לפה על גופתי.
אתמול הודיע נפתלי בנט על הכברת החדשה שלו, המינויים החדשים שלו בלשכת ראש הממשלה. בראש הסגל היא אדם בשם טל גן צבי, איש אמונו, מלווה אותו הרבה שנים. היועצת המדינית של ראש הממשלה לתפקיד הזה מונתה שמרית מאיר, פרשנית לענייני ערבים. אגב, אני עוקב אחריה בטוויטר ומכיר אותה מדיווחיה בגלי צהל, שם מאוד אינטליגנטית ומעניינת. לתפקיד דובר ראש הממשלה מונה מתן סידי, והוא בן 25. עכשיו, ראיתי את הידיעה הזאת אתמול, את ההודעה שהם הוציאו הרשמית. שמע, התמלאתי הערכה וקנאה.
כן, אולי לא בסדר הזה, אבל
כי אמרתי,
אולי קנאה והערכה.
המהלך היה, וואו, בן 25, ואז הבנתי שזה קצת חמוץ לי בבטן. כי בן 25 זה אדם מאוד 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 צעיר, והתפקיד הוא מאוד 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 חשוב ובכיר.
וכתוב כאן שהוא שימש כדוברו של בנט במשרדי החינוך והביטחון. מתי בנט היה שר חינוך?
בממשלה של 15, לא? נדמה לי בממשלה שהוקמה ב-2015.
לא, 15, הוא היה הייתה לו בר מצווה למתן סידי. מה זה היה דובר שלו במשרדי החינוך? תקשיב, זה בן אדם, זה כנראה זה סוג משוגע של מטאור.
כן, בדיוק. עכשיו, אני אומר, אני לפעמים כל כך נפעם מהאנשים האלה שבגיל כל כך צעיר, ולכן כבר כמה שנים, כאילו שהוא עושה דרכו למעלה, יודעים בדיוק מה הם רוצים, פוקסים על החיים, יודעים, תעשה ככה וככה וככה, ובום, בגיל 25, אתה דובר ראש הממשלה.
25.
זה דבר מדהים.
תשמע, אני ברור, תראה, כתוב פה היום בידיעות אחרונות שמרית מאיר 41. זה גם רגע שאתה קורא, זאת אומרת, 41, אה?
כן, אבל
אבל זה אתה כבר מבין שאתה לא צעיר.
אני, אתה יודע, עכשיו שעשו את כל הפרדות האלה מנתניהו, למדתי שהוא בפעם הראשונה שהיה ראש ממשלה ב-96, הוא היה בן 47.
אתה מביא בדיוק.
ראש הממשלה הצעיר ביותר, עכשיו, כאילו זה צעיר ממני באיזה שנה, שנתיים. פאקינג ראש הממשלה, אומר, מה, הייתי יכול להיות ראש הממשלה?
כרגע לא.
כרגע לא.
באיזשהו תסריט אחר.
כן, בדיוק, אם הייתי לוקח איזה פנייה אחרת.
זה לא רק פנייה, זה לדעתי משהו עמוק 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 מפעם פעם פעם פעם.
מה, שאתה כאילו יונק את המוטיבציה הזאת?
יונק את המוטיבציה, ממש משד עמך אתה יונק את ה, אני לא יודע לקרוא לזה מוטיבציה או משהו אחר, את תמהיל החומרים הזה, שהוא זה שבסופו של דבר הופך אותך לראש ממשלה.
תשמע, במקרה של נתניהו, אנחנו, שוב, זה, אתה יודע, זה דובר וסופר, וגם שאתה, שהאבא אף פעם לא היה מרוצה מבנו, תמיד היה איזה מבט של אכזבה קבוע.
לא נעים ראשי ממשלה מזה, סמוך על סחבק. כאמור מדובר בתמהיל.
לא, אני אומר, כל תבשיל יש לו כמה מרכיבים.
כן, בדיוק. כל אחד עם אבא חמוץ, זו של ממשלה, היינו צריכים להחליף כל 3 חודשים. אופציות, 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 אף אחד לא אומר אבל אין למי להצביע, יש יותר מדי.
כן, אבל שוב, אני, סליחה שאני חוזר לעצמי, אני חושב לעצמי בגיל 25, כמו מתן סידי. אתה יודע, כבר, הייתה לי קריירה,
לא אתה ולא אני בני 25 טיפוסים היינו.
נכון, אבל עדיין, אני במבט לאחור, אני מרגיש כאילו שנגררתי כזה מדבר לדבר, אתה יודע, הדברים קרו, זה לא היה מתוכנן כזה.
חוויית התינוק שנשבע, זה, אני חושב, זה א', יש תלה הרבה אנשים, ואני לא חושב שהיינו אתה או אני בני 25. תגיד לי, אתה יודע מה זה בן אדם? 25. הם כל היום עושים הפסקת סיגריה.
נכון.
באמת, תסמוך עליהם. כל היום עושים הפסקת סיגריה. מעבר לזה שביסלי וכל האדומה זה ארוחת צהריים. מה זה ארוחת צהריים לגיטימית? זו ארוחת צהריים מזינה.
כן.
ביסלי וכל האדומה, או קוקטייל, שזה לערבב את הביסלי עם הבמבה וכל האדומה, והפסקות סיגריה. הם סטודנטים. יכול להיות שאני מאוד ספציפי עכשיו, אבל אני אומר לך שזה ז'אנר. סטודנטים בכל אומרים, עושה הפסקת סיגרה. יש לנו זמן סיגרה לפני השיעור. יש לי רעיון, נקרא את פרק 6, נעשה סיגרה, נראה איך עושים את פרק 7. אלכוהול, זה מה שהם עושים ל-25.
וגם יכול להיות שהוא...
שבו בן אדם רציני, שמרוב הפסקות סיגריה אתה גם לא עובד, אתה לא צובר כאילו איזה קילומטראז', לא משנה, עם לימודים מקצועי זה, אתה מאשר אותו.
יכול להיות, יכול להיות שהודעות לשכת ראש הממשלה התעכבו, כי בדיוק מתן בהפסקת סיגריה מספר 8.
בדיוק,
של מהבוקר. והוא גם, אתה יודע, ינסה לגרור, אתה יודע, אחרים, אבל הם לא בגילו, מה לעשות? שמרית, אתה בא לסיגריה,
אתה בא לסיגריה, אבל לפני רבע שעה היינו בסיעה, הוא אומר לה, נכון, אבל בעוד 10 דקות מתחילה הישיבה, אז אנחנו חייבים להספיק לסיגריה סיגריה קודם. והתשובה היא לא, אנחנו לא חייבים.
לא, גם זה עושה לי רע, אתה מבין? הסיגריות עושות לי רע.
כן, אני לא בן 25 ואני משתה. אלת.
דיוק. בחורף שעבר, אני זוכרת, הייתה לי לך ירוקה 3 חודשים.
לא צריך, אבל כן, כן, כן.
תניח לי מתן. ותשמע, באמת בגילם, אבל זה דבר ידוע גם שהיציאה, בגלל זה הוא כל כך בולט על הרקע של דורו. אנשים בגילו, רובם עדיין גרים עם ההורים, אתה יודע, נאבקים לסיים תואר איפשהו.
ועובדים בוולט.
ועובדים בוולט.
מה שנקרא בטעות וולט פרטנר.
זה חוצפה.
וולט פרטנר, בטח שהם פרטנר, כי מרוב אווירת הקוד הפתוח שלכם, אחר כך הם מקללים להטאבים ותוקפים את ביתו של יאלי סובול בהפגנות. אתם רואים, אנחנו מגנים את זה, אבל אין לו כך מה לעשות. זה מה שמתן כהנא בגדול היה אמור לעשות, לנסוע באופניים שלו עם וולט בכביש, איפה שיש שביל אופניים, ולירוק על מפגינים. אחר כך וולט יוכל להגיד, זה היה בחירה פרטית, זה הייתה קבוצה פרטית. נכון, היה להם בנתניה שהם כאילו
יצאו על להט"בים בצורה מכוערת.
ועכשיו ברור שברמה הערכית וולט אינם
תומכים בזה או מעודדים?
מעודדים את זה, וזה להפך, זה כאילו היה בעקבות איזו מחווה מאוד יפה שרצו לעשות בוולט. אבל זה תמיד מצחיק אותי כמה השליחים שלהם הם לוס קנונס.
במיוחד על רקע זה שביופומיזם של ההייטק הם באמת נקראים פרטנר.
פרטנר, וולט פרטנר.
עכשיו, מה פרטנר? במה הוא שותף? ברווחים של החברה? בקושי בטיפים שלו, באפליקציה הוא משותף.
נתח והרווחים של וולט.
בקבלת ההחלטות? במה הוא שותף?
הייתי אני עכשיו הולך
פרטנר?
טיפה לעבוד שם.
אני מניח שיש איזה רעיון מינימלי כדי להתקבל, או איזה בדיקת רקע. המפגש הכי ארוך הוא לקבל את הקופסה הכחולה כדי להרכיב על הטוסטוס, אבל
רעיון הרקע, תירק על מפגנים? לא, בסדר.
קירי אלי סובול?
קירי סובול, תתרחק שמה. בסדר.
אנחנו הבוקר עם בנק הפועלים. אם אתם מתחתנים, מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן בכל זמן ומבלי להגיע לסניף, וגם נהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים. הבוקר אתם מספרים לנו מה קרה כשאמרתם או אמרתם בפעם הראשונה אני אוהב אותך, או אני אוהבת אותך, או אני אוהבת אותך.
ולא, אמרו לי, כן, כמובן כל ההטיות וכל הזה, אגב, גם אתכם, יש אנשים ש... אבל
אנחנו אוהבים אתכם.
כן, 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 לאט לאט, האוזן תתרגל. וזה מוגבלות של העברית, לא של בני האדם. נו, מה רציתי להגיד לך? כן, שזה לא אמרו, אני אוהב אותך, אוהבת אותך בחזרה.
זה לא סיפור.
זה לא סיפור.
סיפור הוא מה קרה.
מה קרה?
מה התגובה שקיבלתם?
כן.
גם אם קרה משהו בעקבות זה, אולי איזה ריב, אולי הוא לקח את הרגליים שלו וברח, אולי התעלף, לא יודע.
אתה בורח.
1-900-799-99, מה קרה כשיצרתם אהבה בפעם הראשונה אל בן או בת הזוג שלכם? אולי תצאו מכאן עם 900 שקלים, ממש עוד מעט. 1-900-792-99-99.
בוקר זוגי, בחסות בנק הפועלים. מתחתנים? מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן בכל זמן ומבלי להגיע לסניף, ונהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים. לזכאים בכפוף לתנאי הבנק ואישורו.
מירב, בוקר טוב.
בוקר טוב, איזה בושה.
מה קרה?
אני מאוד אוהבת אתכם.
תודה רבה מירב,
רוצים את הבוקר
בכיף. 300 שקלים לקניות שלך מירב. אתם מספרים לנו הבוקר מה קרה בפעם הראשונה שאמרתם לבן או בת הזוג שלכם שאתם אוהבים אותם. כן,
אז ככה, היום הוא בא לי.
תגיד, יש מצב שאתה רואה את מהדיבורית?
כן.
תודה.
לא, זה היה רמקול.
אז תרדי מהרמקול.
גם לא טוב.
אוקיי, אז הורדתי, כי הוא רצה לשמוע, אבל לא משנה.
מי, הבן זוג שאת מדברת עליו?
כן, בעלי.
אז תשמעו אחר כך, רגע, אז כן.
לא, אני חושב שאני מדברת כאילו עם אנשים שאני לא מכירה. היה לי חבר 3 שנים, ממש חודש לפני שהתחלנו לצאת, אני ואסף. לא הסתדר, נפרדנו, ואחר כך הכרתי את אסף, הייתי עובדת בזמנו באיזה סופר, והוא היה מוריד לי סחורה. וככה הכרנו והתחלנו לצאת, ואני כאילו, זה היה משהו כזה, חוץ כזה, לא חשבתי שזה יהיה יותר מזה. ויצאנו והמשכנו וטיילנו וזה, ואחרי 3 חודשים באמת אמרתי לו שאני אוהבת אותו. והוא תמיד אמר לי, אני אוהב אותך, אני זה, אני רוצה אשתי, ואני אף פעם לא אמרתי לו את זה.
אוקיי, זאת אומרת הוא כבר אמר את זה, כמה פעמים?
הוא אמר לי שהוא אוהב אותי והוא רוצה שאני האמא של הילדים שלו. ואני כאילו תמיד לא אמרתי לו את זה, גם לא הייתי בטוחה שאני אוהבת אותו.
כן.
ובאמת אחרי 3 חודשים שאנחנו ככה ביחד, היינו בבית של אמא שלו, ופתאום הרגשתי צורך להגיד לו שאני אוהבת אותו, והוא פשוט הציע לי נישואים.
וואו,
על המקום?
רגע שם, על המקום.
וואו,
בלי טבעת, כן, לא היה לו טבעת, זה לא היה מתוכנן, אבל פשוט הוא ניצל את זה שאמרתי שאני אוהבת אותו.
ומה הוא אמר? מה היו המילים שלו? אמרת לו אני אוהבת אותך, ואז?
ואז הוא אמר, עכשיו את תהיה אמא של הילדים שלי ואשתי.
וואו.
ואז הוא אמר, אני רוצה שתתחתני איתי.
זאת אומרת, הוא חיכה לרגע שבו את תגידי לו שאת אוהבת אותו, והוא כבר ידע שברגע שתגידי את זה הוא מציע, הוא רץ עם זה קדימה.
הוא לא מחכה שנייה.
בדיעבד הוא אמר לי שהוא תמיד אהב אותי, והוא פשוט חיכה שאני אגיד שאני אוהבת אותו, ואז הוא אמר, ברגע שאמרת שאת אוהבת אותי, אמרתי שאין עניין, אין עניין לחכות.
איזה חמוד, איזה חמוד.
כמה זמן אתם נשואים?
6 שנים. דרך אגב, נכנסתי להיריון תוך כדי הארגונים לחתונה.
אחלה, למה לא? אני בעד יעילות.
כן.
אז היום יש לנו ילד שעולה לכיתה א', ואני בהיריון שלישי.
יפה מאוד, יפה, והכל טוב, אתם עצמך, אתם אוהבים אחד את השני?
כן, כן, הוא מדהים.
יפה.
איזה יופי, תקשיבי, זה ממש רומנטי.
נכון?
כן, הוא לא בחור רומנטי, כן, זה אפילו טבעת לא הייתה שם.
אבל הייתה אחר כך, לא?
כן.
לא, הוא לקח אותי איתו לקנות הבת אירוסי.
בסדר, בסדר. כל בסדר, אבל תראי, אז יודעת מה, דווקא בגלל שהוא לא בחור רומנטי, תראי איך אהבתו כלפי הוציאה ממנו את הצד הרומנטי הזה.
נכון, הוא עד היום לא רומנטי דרך אגב.
עכשיו עברנו לתלונות, זה התחיל חיובי, אני מבין שכאילו...
לא, אבל אני בסדר, כי אני גם לא בן אדם, אני לא אוהבת, אני לא אוהבת את הדברים האלה.
אולי קצת כן, אם את מספרת לנו שזה חסר.
כן, אולי למדת לו לאהוב אותם.
הרגלת את עצמך לו. תודה רבה מירב.
תודה לכם.
ביי.
ביי.
ביי, להתראות.
רועי, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, קצת מתרגש. קצת ואביעד, זה ממש לחוץ, אבל יהיה בסדר.
הכל בסדר, רועי. כך אוויר, 300 שקלים, אתה כבר מקבל.
תודה רבה.
נספר לך שאם אתם מתחתנים, מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן, בכל זמן, בכלל לא צריך להגיע לסניף, וגם נהנים מהטבות. חפשו מתחתנים, בנק הפועלים. ספר בבקשה, רועי.
האמת שזה סיפור די טרי, בערך לפני 3 שבועות. אני יוצא עם מישהו 3 חודשים, כל טרי יחסית, אולי מרגש, ואנחנו חזרנו ממש קצת אחרי שפתחו את התיאטראות, אז הלכנו ברגל מהקאמרי ומצאנו את עצמנו באזור הרומנטי שנקרא רחוב ארלוזרוב על שלל השיפוצים שלו.
כן, שגם ארלוזרוב בתל אביב זה רחוב שאין אותו.
אין, הוא נמחק בעיקרון.
כן.
זה פשוט, אני גר ליד, אז כאילו היינו...
כן, אבל שוב, זה הכל, צריך לקחת אוויר, זה בסוף, זה משדרג את העיר.
מקווה,
הרבה אוויר צריך, כן?
ממש, כן. ובצנת עצמי לשם, ועם כל השיפוצים והמאמורות בו והכל, ואנחנו דביקים כאלה, מחזיקים ידיים, נוגעים, קצת מתנשקים ברחוב, ואז אני אומר לו, טובי, אני אוהב אותך, אני חושב שאני אוהב אותך. ואז הוא מנתק את היד שלו מהיד שלי, מסתכל עליי, אומר, ממש כיף לי להיות איתך, קח עוד צעד אחורה, ואז נתקל שם באיזושהי מעבורה, נופל ומועד כזה ממש, וממש עיקם את הרגל, והתגובה שלי הייתה פשוט צחוק מתגלגל של, אתה יודע שזה ממש מגיע לך עכשיו,
וזה אכן מגיע לו.
זה מעט מגיע לו.
כי זה אחד המשפטים, משפטי התגובה מייבשים בהיסטוריה.
אבל רגע, 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 אני רוצה משהו לומר לטובת הבן זוג. לפעמים קורה שההתאמה בזמנים היא עדיין לא מושלמת.
ואולי אפילו בתחושות ובהרגשות ובבשלות,
בדיוק זה עניין של בשלות, זה לא בהכרח מפתח סימטריה עם אדם.
סבבה, א', אפשר לא לענות.
לא לענות זה, נו, זה just as bad.
לא בטוח.
גם המסכן מרוב הפתעה פשוט נפל.
כן, הוא קודם כל התנתק.
מרוב שהוא הלך אחורה, הוא התנתק, בדיוק. הוא נפל.
ואז הוא חשב על ה...
אתה לא צריך ללכת הרבה אחורה, כל שם עקום וזה.
כן,
אבל... הוא לא היה נופל. אם הוא היה מוכן להגיד, אני אוהב אותך בשנייה הספציפית הזאת, הוא לא היה נופל.
ממש כיף לי להיות איתך.
וואי, רגע, ומה היה אחר כך?
אז אחר כך הוא רצה שנלך לעשות צילום, בהתחלה הוא אמר נלך לאיכילו, ואמרתי לו מה השתגעת?
אז זה הפך לעסוק בביון בפציעתו.
כן, ואז הלכנו לאיזה בוקד, עשו לו צילום, זה רק איזה נקע כזה שהיה לו.
כן, כן, אבל איפה הצהרת האהבה שלא הושווה? היא כל הזמן הייתה תלויה באוויר.
אז דיברנו על זה גם, הוא אמר בצורה מאוד מפוכחת, באמת כיף להיות איתך ואני לא רוצה שזה ייגמר, אבל אני עוד לא מרגיש שאני יכול להגיד את זה.
אוקיי.
ואנחנו, עברו רק שלושה שבועות,
ועדיין לא
אמר, אבל אנחנו עדיין ביחד.
הוא עדיין לא אמר.
כן.
מנטלית הוא בארלוזרו.
עכשיו אני מרגיש את הטיפש, אבל...
לא, לא.
בסדר.
תגיד לו, חבל על הרגל השנייה שלך, נשמה.
בדיוק.
תמצא את העיתוי הנכון.
כן. בצ'אץ' בזה משהו.
בהצלחה, רואי.
בהצלחה.
תודה רבה.
ביי.
ביי, ליטו. ביי.
מה, אי אפשר לא לחלק עכשיו.
נכון.
אז 300 שקלים גם למרב וגם לרועי. חדש בבנק הפועלים, פותחים חשבון בנק זוגי בדיגיטל וגם נהנים ממגוון השירותים שמציע הבנק לזכאים בכפוף לתנאי הבנק ואישורו.
מועדון ארוחת הבוקר עם לימור לניאדו תירוש.
בוקר טוב, לימור לניאד אותי ראש שפי, צלמת אוכל ובעלת הבלוג מטבח מקומי, מה נשמע?
בוקר טוב, בסדר גמור, מה שלומכם?
בסדר, בסדר, נחמד לדבר איתך ביום רביעי.
נכון, נכון, כי אני טסה מחר, תכף נדבר על זה, בא לכם לאכול איזה פסטה שווה ויקיר.
כן, תמיד, תמיד, זה באמת הדבר שתמיד בא לי לאכול.
נכון, גם לצהריים, גם לערב, אפילו לבוקר.
אין, אוכל איטלקי, יש בו משהו שיושב לנו בול כזה, בול בפוני, וכל רגע נתון.
כל רגע נתון, נכון, נכון.
כן, פיצה, פסטה, תירמיסו, פנקוטה, נעימי, פרשוטו, כאילו ריזות, הכל זה כזה מושלם באמת. אז אנחנו הולכים להכין היום פסטה קפונטה, אתם מכירים את הרותם?
קפונטה זה חצילים, נכון?
זה גם חצילים.
חצילים עגבניות כזה.
חצילים, עגבניות, קישואים, זיתים, יש אלה שבמקום זיתים שמים צלפים. בעצם זה רוטב שהוא הכי סאמר שיש, הכי קיץ שיש, פירות ירקות הקיץ, שזה בעצם כל הירקות שעכשיו מנינו, חצילים, קישואים, פלפלים, עגבניות, עצבי טיבול, במקרה שלנו זה בזיליקום. בעצם זה חגיגה של מה שקורה עכשיו בשווקים, וכשמכינים קפונטה, אתה אומר, אני לפחות אומרת לעצמי, זה בכלל לא רוטב איטלקי, זה רוטב שלנו, כאילו זה בדיוק בול מה שעכשיו גדל, וזה כאילו, אנחנו המצאנו את זה, אבל לא, 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 לא נאחל לנו את זה, זה לגמרי.
לא, זה בכלל, בואו נשכח שגם איטליה חולקת את חופי הים התיכון כמו ישראל, זאת אומרת, דברים שגדלים וצומחים בים התיכון, הם גם פה.
נכון, אבל יש את הניואנס, את הסילואט, את היד הים תיכונית שקשורה יותר לאגן שלנו ופחות לאגן האירופאי, ואיכשהו דווקא בסיציליה, ואני גם רוצה להסביר, יש לזה גם הסבר היסטורי, האוכל בסיציליה, קפונטה המקור שלה היא המקור שלה היא בסיציליה, והאוכל הסיציליאני הוא אוכל שונה לחלוטין מהאוכל בכל שאר המגף, בכל שאר איטליה. כי בעצם זה אי נפרד מהיבשה, וכבשו את האי הזה כמה וכמה אימפריות משמעותיות שהשאירו את המטבח הסיציליאני, ממש הטביעו את חותמה במטבח הסיציליאני ולא באיטליה. אז כמובן האיטלקים, היוונים, והיוונים בהתחלה ואחר כך הרומים, השאירו באיטליה את אהבתם ליין, לענבים, לשמן זית, גם יין לבן, גם יין אדום, וכל הדבר הזה נכנס נורא חזק לתוך האוכל הסיציליאני. אחר כך הגיעו הביזנטים והכניסו לתוך האוכל טעמים, לא תאמינו, חמוצים ומתוקים. הסוכר, הדבש, הלימון, להכניס את כל הטעמים האלה לתוך האוכל שלא קיים באוכל האיטלקי המקורי. ואז אני חושבת התרומה הכי רצינית באוכל הסיציליאני הכניסו הערבים. שהם כבשו את סיציליה, הם הביאו חומרי גלם מדרך המשי, פירות הדר, פירות מיובשים, כל המשמשים, צימוקים, פיסטוקים, מגוזים, כל התבלינים המיוחדים. כשאוכלים בסיציליה, זה מרגיש כאילו אוכלים במדינות ערב.
איך בא לי, איך בא לי עכשיו לנסוע לשם ולאכול שם עכשיו.
זה כאילו הטוב שבכל הדברים.
נכון, זה מין שילוב כזה. עכשיו הם יודעים לעשות את השילוב בטעמים, הטעמים הזה של החמוץ מתוק, של הפיסטוקים בתוך רוטב פסטה, צימקים בתוך רוטב עגבניות, דברים מזויים שכאילו אנחנו לא מורגלים אליהם בחך, בצורה מופלאה ומדהימה, והקפונטה עושה את זה הכי מגניב שיש. אני מציעה מי שלא מכיר מיד לרוץ למטבח ולהכין. וזה רוטב נורא קל, עם כל המרכיבים שלו, מלא ירקות וזה, ממש ממש פשוט וקל. ואני עושה ממנו עוד המון דברים, חוץ מפסטה, אני עושה מזה שקשוקה. אני שמה את זה על אורז, שלא בא לי גלוטן, על פולנטה, על קינוע, אפשר כאילו לעוף עם זה לכל מיני כיוונים. וזהו, אני רוצה להגיד רק ששבוע הבא אני לא נמצאת ולא תהיה פינה, אני אהיה באיטליה, אמנם לא בסיציליה.
איפה?
אני אהיה בפיאמונטה.
לא צריך בידוד כשנכנסים לאיטליה?
לא צריך בידוד, לא בהלוך ולא בחזור. האוכל הפיאמונטזי הוא אוכל שונה לגמרי מהסיציליאני, ואני מקווה שנדבר עליו עוד רבות.
נדבר. יואו, בטח שנדבר, בטח שנדבר, חסר לך שלא נדבר.
זה הריזוטו והקמהים, וכאילו באמת...
עכשיו, את הפסטה שאת מביאה מטוסה, כאילו רגיל, את מבשלת פסטה ומוסיפה אותה לרוטב, ושמה מעלה את הרוטב?
מכין את הרוטב ופסטה רגיל, ואז מערבב את הרוטב, ומסיף מלא בזיליקום ומלא פרמיזן, ויש לך פסטה מהממת. הזכרת לי, טוב ששאלת, אפשר להכין גם מהרוטב מאפה פסטה, לא רק פסטה כזה. ונתתי את הוורסיה הזו בפייסבוק, אתם תראו, שאז מוסיפים, אחרי שמערבבים את הרוטב עם הפסטה, מוסיפים קצת גבינות, ואז מכניסים את זה לתנור. ואז זה יוצא כזה...
תראה את התמונה.
ראיתי, זה...
מה זה? זה נראה מדהים.
זה ממש משוגע.
זה בעצם, כן, שני דברים שהם מעט שונים, אבל עם אותו רוטב... כשהמאפה פסטה, הילדים, עם כמה שזה חצילים וכיסויים וכאילו לא בא להם על זה, משוגעים על זה. אני חושבת שהטיבול הזה עובד מאוד יפה עם ילדים. אני מצליחה עם, עם הרוטב הזה, נהדר. וזהו, ומי שרוצה לראות תמונות מהטיול שלי, מוזמן להיכנס לאינסטגרם שלי. אני הולכת להעלות כל יום את סיפור מסע עם מסעדות ויקבים וטיולים.
את הטיול באיטליה, את הולכת לעשות...
הטיול, אני
נוסעת המחר. יואו, איזה
כיף. וכל השבוע היו תמונות...
רגע, אז תגידי מה זה, בואי נעקור.
מה, לימור לניאד אותי ראש, אינסטגרם, להיכנס, והולך להיות...
בעברית או באנגלית?
בעברית ובאנגלית.
נכון, אפשר פשוט לכתוב לימור לניאד אותי ראש בעברית, וזה מביא לגמרי.
ואני ממש כל יום הולכת לעלות באיילס, זה ממש סיפור מסע, ואפשר יהיה לשבור את זה ולעשות, ולפתוע כשנרצה, כן, כיף, כיף.
לא, אני רואה שיש לי אופציה follow back, שזה לא מנומס כל כך מצידי.
אתה לא עוקב אחרי לימור?
הנה, אני רואה שלא, אני רואה שלא, טעות שלי, פאק שלי.
אין, טוב, זהו.
טוב, תהני באיטליה, לימור.
תהני מאוד מאוד.
תודה, אני אראה עוד שבועיים.
ביי. מה קורה?
למה הוא לא עוזב את בלפור, את המון בבלפור?
נתניהו.
כן, למה הוא ממשיך לשבת שם ולעשות את הפגישות שלו וחיקויים של ראש ממשלה? אני לא מבין למה.
למה?
הרי הוא בזמנו ובשעתו הפך בלפור לסמל שהוא... תוך כדי ששיווק עצמו כמלך, שיווק את בלפור כארמון, ולכן כמובן בתור ארמון הוא לא מספיק משופץ, הוא לא מספיק יפה, הוא לא מספיק זה, צריך לבנות איזה משהו מיליונים. שילך משם. למה הוא תקוע שם?
זה מאוד נכון שבתקופת נתניהו, הבית, הבית, לא המשרד, לא לשכת ראש הממשלה שזאת העבודה, הבית הפך להיות סמל שלטוני.
כי המשפחה היא סמל שלטוני, כי הכל נצבע בצבעים, לא צבעים מדינים, אבל בינתיים שכבה ראשונה של דיקטטורה. אז הסיפור הוא חלק מהעניין. אז שאדוני בבקשה יצא מהבית, כולו ראש ממשלה יותר, שלום ולהתראות. סתם איש.
ובפעם הקודמת, ב-99, דיברנו על זה כבר, זה לקח 6 שבועות עד שהוא יצא מהבית.
יותר מדי. שום סיבה.
תראה, זה צריך להיות מוסדר איכשהו בחוקים ובתקנות, וזה לא מוסדר היום.
זה לא מוסדר.
מצד שני, אתה יודע, בן אדם, הרי עד הרגע האחרון זה גם היה יכול לא לקרות, נכון? וההצבעה הייתה ביום ראשון.
נכון.
אז אני חושב שכן צריך לתת איזשהו גרייס, איזשהו פרק זמן שבמסגרתו ברור ומוסכם שלא יודע מה, ברגע שאתה כבר לא ראש ממשלה, יש לך שבועיים או שלושה לצאת מהמעון, ואלוהים יודע שהמדינה מאוד יכולה להיות יעילה כשהיא רוצה לפנות מישהו ומשהו. כל בנק שחייבים לו 300 שקל שולח את ההוצאה לפועל, גם הצבא יודע לפנות מאחזים.
גם לא צריך הכל... להגיע לכאלה, פשוט צריך לדעת.
אני אומר שכשרוצים להזיז משהו יודעים להזיז.
בית לעבור אליו, אלוהים יודע שמימנתי אותו במשך כל השנים.
למה אחד? שניים.
שניים, אז בבקשה שילך... בבקשה שילך אחד מהם, הוא לא צריך עכשיו את השלושה שבועות האלה כדי למצוא לעצמו דירה, הוא לא יושב גולש.
לא, אבל אתה יודע, זה...
לא יודע מה, במדלן, שעד שראיתי את הפרסומת חשבתי אומרים מדלן. כולה אמרתי למתווכים, חיר, איש בסדר מדלן. מדלן הוא גיאה, הלוח משהו אחר.
פרסומת חמודה מהבית של פיסטוק, לא קשור.
לא קשור. אז שילך משם.
אז הוא ילך. עכשיו, אתמול כבר ראיתי שאלו ברשתות החברתיות תמונות של מסעיות של הובלה ליד הבית בקיסריה. ואתה אומר, רגע, הם התחילו את המעבר או שרק התחילו להעביר את החפצים הציבוריים לקיסריה? מה כבר הגיע לקיסריה?
יש שם איזה תודעת רוהמיות. יש שם איזה מין החזקה ברעיון השלטון הנצחי. כאילו חילופי השלטון הם בהכרח דבר זמני. זה כמובן מלווה בטרמינולוגיה נורא נורא מגלומנית וטיפשית של נושיע אתכם ממה שרע, אבל אתה לא ראש ממשלה, צא מבית ראש הממשלה. ביי ביי.
זה קשה להתרגל אחרי כל כך הרבה זמן.
נכון,
זה קשה
נכון,
להתרגל
שאתה
כאחד האדם.
אף אחד לא מתרגל לזה, גם אלה לא מתרגלים לזה. זה... גם אני עכשיו שאני אומר לך את זה, סליחה, אני אומר את זה מתוך איזה מין תחושה כאילו יש סכנה.
כן,
שהוא לא יצא והוא יישאר שם.
הוא יצא, הוא העביר את השלטון.
כמו שאני מזכיר בחוץ, אני גם צריך להזכיר בפנים. סתם איש אחד. נגמר הזה, שלו יצטרך ללכת.
אתמול היה אשכרה אייטם, נדמה לי ראיתי את זה ב... לא זוכר איפה, אולי ב-1-12. האם נתניהו עכשיו בשבתו כחק מן המניין, יושב ראש האופוזיציה, השתתף בוועדה? הלא דרכם של חברי כנסת שאינם בקואליציה להשפיע היא דרך עבודת הפרלמנטריזם בוועדות.
נכון.
זה כלי העבודה. וכאילו היה דיון, האם הוא, אתה יודע...
ירום הודו.
כן.
המלך,
השמש.
ביבי.
האם השמש תשב בוועדות ואשכרה תעשה עבודה? של חבר כנסת. זה שזה כאילו דיון, זה בדיוק מספר את הסיפור הזה. הוא לא שונה מחבר כנסת אחר. הוא היה בעברו, יש לו אחלה רזומה. סבבה? יכול להתקבל לכל מקום עכשיו.
לא יודעים לכל מקום.
לא, צריך תודעת יושר, ואנחנו לא יודעים איך זה ייגמר. כאילו, אז לא בטוח. מה עוד? מה עוד?
ישנו עניין החפיפה.
כן.
בוא נדבר על עניין החפיפה, שאפרנטלי חפף את בנט חצי שעה.
כן, ואנשים נורא כאילו נסערים מזה, זה לא רציני. תקשיבו.
ואולמרט אומר שזה לא רציני, כאילו מלא אנשים גם שאתה יודע, לא רק מהצופים מהצד, אלא אנשים שהיו שם בכל מיני נסיבות, אומרים, אולמרט אמר צעד חסר תקדים שלא מכבד את המדינה. עכשיו אני מבין את עניין הכבוד, זה באמת כנראה איזו מין זריקת זין כזו, ומסתבר שהוא זורק זין לא רק על בוחריו אלא על כולנו, אבל בואו
תקשיב, קודם כל שנייה כוכבית קטנה על אולמרט, אני חייב להגיד, זה שהוא עכשיו רואה בעצמו איזשהו מטיף מוסרי למשהו, זה לא יאמן. אתה רואה יושב אותו, רואה אותו באולפנים, אהוד אולמרט, אני ממש אשכרה ביום ההשבעה הוא היה באולפן של חדשות 13, וזה הדמוקרטיה, והוא פגע בדמוקרטיה. הלו, אתה ראש ממשלה שהלך לכלא.
זהו, שילם חובו לחברה, אפשר להגיד
ש... אבל מי, על פגיעה בדמוקרטיה? מי ערער יותר את השלטון? האם ראש הממשלה שהלך לכלא בסופו של דבר? או מי שעדיין לא הלך לכלא? בוא, שקט, שקט.
שקט, אני מסכים. באמת שקט.
וכל עניין החפיפה גם באמת נורא נסערים מזה, שהוא עשה איתו רק חצי שעה. נגיד בארצות הברית אין אפילו דקה של חפיפה, אוקיי? הולך שלטון, בא שלטון, לחשוב שכאילו אם ביבי לא יספר לו מה צריך לעשות, לא ידע בנט מה צריך לעשות, זה קצת גם מוזר.
מי שמנהלים את הדברים האלה הם ראשי, נוסד שבק צהל, יגידו מה שצריך להגיד.
ראשי המשרדים, מנכלי משרדים, יש אנשי מקצוע שמנהלים. ראש ממשלה... בגדול, הוא מקבל את ההחלטות של הדברים שמובעים בפתחו. זאת עיקר העבודה. ומתווה מדיניות ו...
כן? מה שנשאר, היום יש כותרת בידיעות אחרונות, מה שנשאר מחוץ לחפיפה.
כן.
מה נשאר? אתה מבין? זה כאילו איזה מין פחד שבנט לא ידע. כי ביבי
כן.
לא סיפר לו. אז עכשיו מחר תעלה איזה סוגיית גרעין באיראן, וישב בנט בפרצוף נבוך מול ביידן ויגיד, אבל אני לא ידעתי.
כן, ביבי לא אמר
לא לי. לא אמרו לי את זה. מה נשאר מחוץ החפיפה? מרקח. מה נשאר מחוץ החפיפה? שום דבר. ואגב, מחוץ החפיפות של ביבי לא נשאר כלום. כל מה שאפשר לשים שם מושם.
ובנט לא כל כך צריך.
ובנט לא צריך לחפוף. אז מפה לשם סגרנו את הפינה.
כן, מה נשאר מחוץ החפיפה ורשימה של נושאים ומה הוא לא סיפר לו זה. שמע, זאת גם הזדמנות בטח בידיעות אחרונות, אתה יודע, לחפש את ביבי, לתת לו עוד איזה כפה בדרכו החוצה. זה מרגעים האלה שאתה אומר, הנה הזדמנות, כאילו, גם כשלא באמת צריך להכניס איזה עוד סיכה אחת ככה כדי...
זה מצד אחד הזדמנות להכניס, ומצד שני זה, יש בזה משום ההפנמה של הרעיון הביבי המלוכני, הטיפה לדיקטטורי. כי זה קצת אומר... זה כאילו נגדו, אבל זה אומר בכלים שלו, את מה שהוא לא יספר, אי אפשר לדעת אחרת.
כן, איזה נזק הוא עשה, כי הוא לא סיפר.
בדיוק, וזה גם עוד פעם להתייחס אליו כאיזה מין אישות כזו על אנושית, שהוא מחזיק באמת על העולם, על הקיום ועל המדינה. והוא סתם איש אחד.
שגמר?
שהיה ראש ממשלה. גמר את תפקידו, ועכשיו הוא עובד בתפקיד אחר.
אז מעבר...
הוא צריך להתחיל לעבוד בתפקיד אחר.
מעבר לבולטים האלה של כאילו מה שנשאר מחוץ לחפיפה, הדברים שבנט לא ידע, כי ביבי לא סיפר לו. יש כאן, מביאים את דברה של יונה ברטל, אשת סודו של שמעון פרס. הם אומרים, נתניהו יודע איך אמורות להתנהל חפיפות, הוא למד את זה אישית מפרס, שאותו הוא ניצח כזכור בבחירות של 96. מספרת יונה ברטל, איך פרס הגיע במשך מספר ימים לבלפור ברכב סמוי כדי לתדרך את ראש הממשלה הטרי. היא אומרת, לאורך ארבעה ימים שמעון היה מחליף מדי יום רכב ומגיע לבלפור לפני שקיעת החמה ויושב עם נתניהו עד השעות הקטנות. אני מעריכה שבמצטבר היו אולי 16 שעות כאלה.
רוצה הפרה להניק, אה?
כן, בדיוק. מה שנשמעת פה זה שפרס נורא אהב לדבר. וגם בעצם זה שאתה מעביר את התורה זה עושה אותך קצת יותר חשוב ממי שאתה מעביר אליו את התורה.
זה שם אותך מאוד למעלה.
כן, יש מדריך ומודרך, חופף ונחפף, חניך וחונך.
כן, ובטח גם יש כל מיני אמירות על החיים, לא רק על התפקיד.
אנחנו יודעים שפרס, אתה יודע, נהדר ככל שהיה, גם הוא היה רק אדם אגב, גם לא עושים קצת מיטיזציה.
נכון, והוא גם הוא היה סתם איש.
כן, איש, חכם. זכור שרבין כינה אותו חתרן בלתי נלא. היה הרבה דברים
אוהבים וטובים. הייתה שם לפעמים תחושה סובייקטיבית של פגיעה נרציסטית מסוימת,
שגובתה בהמון מילים יפות, ולעת זקנתו באמת היה
הסבא של כולנו. בסדר גמור, מישהו צריך להיות הסבא של כולנו.
פוליטיקאי ממש ממש רגיל, והתנהג הרבה כפוליטיקאי.
נכון.
זאת אומרת, זה שהוא עשה את זה ככה, זה לא אומר בהכרח שזאת הדרך.
אומרת יונה ברטל, אני מעריכה שמצטבר היו אולי 16 שעות כאלה. זה המון.
זה באמת המון.
המון. כאמור, את כל הדברים שאמר יכולים להגיד אנשים אחרים, סביר לי שהם גם אמרו אותם באיזשהו שלב, וככה זה שנתניהו שמע אותם פעמיים. אין לי איזה כאילו הזדהות אוטומטית עם נתניהו, אבל וואלה, אכלו לו את הראש.
בטח שחלו.
16 שעות, אלא זה מה? מה יש, איזה תפקיד בעולם שמה להגיד עליו 16 שעות?
אין. מספרת, ממשיכה ומספרת יונה ברטל, שהיא אמרה לו, תדע לך, אם החבורה מפלגת העבודה ידעו שאתה ראש האופוזיציה כל לילה יורד לביתו בבלפור, אני חושבת שהם ידיחו אותך. ואז הוא ענה לפרס, והיא אומרת, זה דבר שאני לא אשכח, יונה, המדינה תמיד הכי חשובה, המפלגה אחר כך, ובסוף אתה עצמך.
בסדר, בטח שאתה לא תשכח את זה, כי זה משפט ששמעתי ממנה לפחות 3 פעמים ב3 הזדמנויות שונות.
שהיא מזכירה את הציטוט הזה של פרס?
בוודאי, הציטוט של פרס, יונה, המדינה תמיד חשובה, המפלגה אחר כך ובסוף אתה עצמך. לדעתי רק בשנה האחרונה, זה נאמר לי 286 פעם. זה ממש משפט. תשמע, יכול להיות שפגשתי אותו פחות פעמים ממה שאני חושב, יכול להיות שרק לפחות 3. נו, בחייך. זה משפט גם, זה גם סוג המשפטים האלה, כאילו, אם תרצו, אין זו אגדה, טוב למות ביד. משפטים כאלה שכשהם נאמרו, הם נאמרו כנראה בצורה יותר מסורבלת. זאת אומרת, זה כנראה נאמר, וואלה, זה, שידיחו, זה, תכלס, מה יותר חשוב מהמדינה? המפלגה, כרגע המפלגה לא מעניינת אותי. ואני אחר כך יש לי חופש, לא אכפת לי עכשיו כאילו לשרוף שעות. ואז זה נהיה כאילו, וזה מקבל עם השנים, איזה פאטוס.
מלוטש קצת, ועושים לזה מסאז' קצת למילים כדי שישבו אותו.
זה ציטוט שמאוד אוהבים לצטט את, לדעתי כל מי שמעריצה ו... מכיר את נורמי קמבל.
נכון, הוא היה חבר טוב שלה. הזמין אותה לכל ימי ההולדת, אני ממש זוכר.
היא גם הייתה באה, כי כשלעצמה אדם קצת משונה. אני לא יודע אם היא מכירה את המשפט הזה, אפשר לשאול אותה אחרי שהיא תקום מהאבל על הרבי מלובביץ'.
נכון.
היא לא עכשיו, היא סבורה שהוא מת הרגע והיא יושבת את זה.
כן, היא יכלה לבקר בקבר, נדמה לי של הרבי מלובביץ' באמת.
נדמה לי של מלובביץ', אני גם לא יודע אם זה הרבי מלובביץ'.
כן, כן, ממש אתמול הייתה תמונה עדיין, הולכת להרביץ תכף לבלח חדיד.
לבלח חדיד, בדיוק.
להעיף עליה איזה טלפון לראש.
אני צריכה להתמקם איכשהו מול בלח חדיד. אז עכשיו היא הלכה לבקר את... כן, לתת תמונה מהקבר של רבי נומה, היא בטוח מכירה את המשפט הזה. בטוח היא מגיעה, אומרת, yes, of course he told me that. The country is the most important. I tell you, Nomi, country is the most important. Party later.
Yes.
And then me. והיא ענתה לו, why party later? Let's go now. I want to party. Yes. It's our party. We can love who we want. We can kiss who we want. We can see who we want. It's our party. We can do what we want. It's our party. We can say what we want. It's our party. We can love who we want. We can kiss who we want. We can see who we want. Red cousins.
Party, dancing with my lead, doing whatever. can do what we want to. It's our house, we can love who we want to. It's our song, we can sing if we want to. It's my mouth, I can say what I want to.
הבוקר אתם מספרים לנו מה קרה כשאמרתם בפעם הראשונה אני אוהב אותך, אני אוהבת אותך. בפעם הראשונה שהתוודדתם על אהבתכם, מה קרה? היו לנו שני סיפורים מדהימים בשעה הקודמת.
כן, אחד מהסוג הרומנטי ואחד מהסוג המתסכל. אבל דברים שקרו טוויסטים בעלילה כשאמרתם בפעם הראשונה אני אוהב אותך אותך.
אם קרה, היה איזה ריב, התפתחה איזה סצנה, קרה משהו סופר דרמטי, ספרו.
בלתי צפוי.
מביך נורא. 1-907-2-99-99, אנחנו עם בנק הפועלים, אם אתם מתחתנים. מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן, בכל זמן ומבלי להגיע לסניף, ונהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים, אם אתם זכאים, כפוף לתנאי הבנק, והמספר שלנו הוא 1-907-2-99-99.
בוקר זוגי, בחסות בנק הפועלים. מתחתנים? מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן בכל זמן ומבלי להגיע לסניף ונהנים מחבילת הטבות שווה. חפשו מתחתנים בנק הפועלים. לזכאים בכפוף לתנאי הבנק ואישורו.
רואי, בוקר טוב.
בוקר טוב, תעד אביעד.
מה העניינים?
יותר גמור, מתרגש מאוד.
הכל טוב, רואי, אתה מקבל גם 300 שקלים לקניות. ונספר לך שחדש בבנק הפועלים אפשר לפתוח חשבון זוגי בתהליך דיגיטלי פשוט ונוח. אפליקציית אופן של בנק הפועלים עם יכולות טכנולוגיות מתקדמות של זיהוי פנים, וכמובן גם מקבלים חבילת הטבות אם עושים את זה דרך האפליקציה. ספר לנו בבקשה, רואי, על הפעם הראשונה שבאת ייצרת על אהבתך, ומה הייתה התגובה?
אוקיי, אז ככה, אז אני והבת זוג הנוכחית שלי, לפני 5 שנים התחלנו לצאת, היא בעצם הייתה הקשר הראשון הרציני שלי, ובעצם שעזרתי את האומץ להגיד לה שאני אוהב אותה, היא בעצם יצאה מקשר ארוך לפני, של 5 שנים, היא קצת נבלה, היא לא יודע מה לעשות, ובעצם אחרי שאמרתי לה והיא לא החזירה לי, אז אחרי שבועיים, טסתי לעבוד בחול, עבדתי בסקי, ואחרי שבועיים טסתי, וחודש לאחר מכן נפצעתי אנושות, פגיעת ראש, איבדתי הכרה, מורדם ממונשם, החזירו אותי לארץ.
וואו.
בעצם קמתי איתה לידי במיטה.
אחרי כמה זמן?
ממש התעוררתי, כאילו...
לא, אבל אחרי כמה זמן היית מורדם ממונשם?
הייתי מודע ממשם שבועיים.
אני
לא זוכר בעצם חודש אחרי שתוררתי.
סיפור שלו. אתה עשית את זה תוך כדי צילומים במקרה?
כן, אני אמרתי שאתה מכיר את זה.
תוך כדי שהוא צילם, זה קרה. אני מכיר את המקרה. אז אתה אומר שאתה הצערת על אהבתך, ואז כמעט נהרגת.
נכון, ומה שמדהים שבעצם היינו רק 3 חודשים לפני זה ביחד. התחלנו לצאת, אמרתי לה שאני אוהב אותה, היא לא
הגיבה,
חזרה, לא הגיבה, טסתי, כמעט נהרגתי,
ואז אחר כך היא אמרה סוף סוף?
היא לא הייתה צריכה להגיד, זה היה די מובן, אבל ברור, כאילו,
אמרה, אוקיי, כן, לא הייתה צריכה להגיד וזה היה מובן, אבל צריכה הייתה להגיד,
כן, לגמרי.
כי באותה מידה נגיד אם היא לא הייתה מרגישה ככה, אז זה יכול, אתה יודע, לתסבך אותה שבגלל שהיא כאילו לא אמרה וזה, אז קרה לו הדבר הזה. נגיד מצד
למה?
אחד.
למה? מה פתאום?
לא
מה
בענייני,
קשר?
לא יודע, בענייני קרמה, עין וכו'.
חס וחלילה.
מצד שני, אם הוא היה חס וחלילה נהרג, ואתה אומר, פאק, לא הספקתי להגיד לו.
שאני לפני... אוהבת אותו, כן. זהו, זה. כן.
וואו.
והיום ביחד, כן?
היום אנחנו ביחד, סטודנטים, גרים בדפנה, נפטרתי במשך שיקום מאוד מאוד ארוך.
ואיך אתה היום?
היום אני חזרתי לעשות סקי.
חזרת לעשות סקי, שזה סגירת המעגל.
חזרתי מעגל, כן, לגמרי.
יפה, ואתם ביחד אמרנו, כן? סליחה, אני עוד
המון כאילו מהזה.
נחמד, היא גולשת?
היא גם גולשת, גלשנו ביחד, כן.
והיא לא מפחדת כל פעם שאתם גולשים נגיד ביחד?
זהו, שנורא מפחיד שחס וחלילה.
היא קצת אובר פרוטקטיב עליי, אבל...
בצדק.
בצדק, כמעט איבדה אותך שנייה אחרי שהכרתם.
לא, לגמרי בצדק, אבל כן. גולשים ביחד וחיים ביחד.
בהצלחה, רועי, תודה.
תודה רבה לכם.
תודה, רועי.
ביי ביי.
שי, בוקר טוב.
היי, בוקר טוב, מה שלומכם?
בסדר, מה העניינים?
בסדר, סיפור נוגע ללב יותר עכשיו.
נכון.
כן, מה, יש לך משהו להעמיד מולו תחרות?
תשמע, יש לי סיפור של נאורים, אז...
אז קבל מאיתנו כבר 300 שקלים לקניות במגוון רשתות. ספר לנו בבקשה, שי.
קודם כל, תודה רבה. טוב, מה שהסיפור שלי זה עוד גיל 16, היינו חבורה של שלושה. אני חבר טוב ועוד ידידה טובה. והכל ביחד, כל הזמן ביחד. באיזשהו שלב בא כזה, ההרגשה הזאת של פתאום הדלקות עליה, ומשהו שכאילו עלה לי כזה. ופשוט יום אחד ישבנו אני והיא. אמרתי, תמיד, אני אוהב אותך. אני רוצה שנהיה זוג, אני רוצה שנהיה ביחד. היא קיבלה את זה קצת בשוק כאילו.
אחרי כמה זמן שוב?
אנחנו היינו חבורה של...
לא הייתם אבל בזוגיות בכלל, הייתם חבר'ה, כי... נכון? פשוט אמרת על מישהו...
זאת אומרת, זה היה לפני שהיה ביניכם משהו בכלל.
בדיוק, שלושה חבר'ה של נאורים כזה, של שלוש ארבע אינטנסיביות.
ואמרת אני אוהב, לא אני מאוהב, אמרת אני אוהב.
ואמרתי, תשמעי, אני אוהב אותך, אני מרגיש אליי את הדברים שלא הרגשתי אף פעם.
איזה יופי.
וכל זה עלה ככה, והיא אמרה לי, אוקיי, תן לי רגע לישון על זה לילה אחד להבין כאילו מה שאמרת לי. ופשוט מה שקרה, שביום אחרי זה נפגשנו שלושתנו, היא אמרה, אני צריכה לדבר איתכם. ואמרה, אתם חברים טובים שלי, אבל אף פעם לא יהיה בינינו שום חברות מעבר לחברות האמיתית הזאת.
היא אמרה את זה לשניכם.
לשנינו, היא הושיבה את שנינו ככה.
כן.
החבר איכשהו הבין את הסיטואציה שקרה איזה משהו, הוא תפס קצת מרחק, אני קצת הבנתי מה הולך להיות ו... הבנתי טעות שהפסדתי במקום להרוויח אהבה אחת, הפסדתי שתי אהבות.
זאת אומרת, התפרקה החבורה שלכם בעקבות זה?
התפרקה כל החבורה, בדיוק.
למה?
כן, אי אפשר היה לנסות להמשיך הלאה מזה?
כי זה כבר הגיע למצב כזה שתמיד יהיה איזה קוט כזה באמצע שמפריע להכל להתנהל חלק. ופשוט, בוא נגיד שזה היה שלוש, כמעט ארבע שנים שהיינו חברים שלושנו ביחד.
ואתם לא בקשר יותר?
לא, לא.
יואו, זאת אומרת שזה...
הגיע כבר השלב כזה של הצבא, לא הרבה אחרי, של הצבא שכל אחד קצת הלך לדרכו ופחות נפגשנו.
והיית ככה שבור לב? לקח לך זמן לצאת מזה?
הרגשתי ריקנות.
כן.
אתה מרגיש פתאום ריקנות, כאילו, כי כל מה שמילא אותך כל היום וכל הזמן היית איתו והכל סביבו, ווואלה, יש לי אירוע משפחתי, באירוע המשפחתי שלושתנו נשב ביחד, של אירוע משפחתי של...
ותגיד, אתה והוא לא הצלחתם לשקם ביניכם את היחסים, למה בעצם שם זה לא...
נכון, מה?
אני אגיד לך מה, אנחנו הגענו כבר, כאילו, היה תמיד את השלב הזה שסבבה, נהיה ביחד, אבל אני כבר אתפוס את הפינה שלי, אתה תתפוס את הפינה שלך. אני נמצא את הזוגיות שלי, אתה תמצא את הזוגיות שלך, וזהו. נגמר כל הלונה פארק הזה, כמו שנקרא לזה.
טוב.
כן, יכול להיות שהיו שם רגשות לא מדוברים עוד הרבה הרבה קודם.
גם היא באותה... כן.
בסופו של דבר, כבר אחרי הצבא גם הוא כבר תפס את הרגליים, טס טיול גדול לחול, הכיר מישהי, חזר לארץ, אבל לא בקשר.
טוב, שי, תודה רבה, בוקר טוב.
תודה.
תודה לכם.
ביי.
ביי. ביי.
זה כן. כואב.
כאילו זה פשוט, לא הייתה פה איזה דרמה גדולה, אבל זה פשוט חברות שהתעידה.
שהתעידה, בגלל כן. שנכנס פנים הרגש, זאת אומרת שזה יכול היה להסתיים רומנטי באותו אופן שזה הסתיים נכון. מאוד בלתי רומנטי.
מה, נחלק שוב?
כן.
טוב, אז גם רואי. וגם שי 300 שקלים נוספים אם אתם מתחתנים מהיום פותחים חשבון בנק זוגי באפליקציית אופן בכל זמן ומבלי להגיע לסניף וגם נהנים מחבילת הטבות שווה חפשו מתחתנים בנק הפועלים רק לזכאים כמובן כפוף לתנאי הבנק ואישור
לי תלונה קטנה וקטנונית על אייטם שמופיע היום בעלוקה, בסדר? אני אביא אותו כמו שהוא. רגע, רגע. בת הזוג של אייל ברקוביץ', שמה שרון כהן. היא הייתה באיזשהו ספא. שמובא בעלוקה מלוא הקרדיט לספא ולבעלים. לפני שנכנסה למסאז' היא השאירה את החפצים שלה בלוקר שנמצא במלתחות. היא מספרת, סיימתי טיפול, הגעתי ללוקר כדי לקחת את הציוד שלי. הלוקר לא נפרץ או משהו, לקחתי את התיק, ורק שיצאתי ובאתי להשאיר טיפ למטפלת, גיליתי שחסרים לי דברים. מה למשל? היא אומרת, תכשיטים בשווי 100,000 שקלים, כסף מזומן, אוזניות פלאפון ועוד. נשאלת, מה עשית? אומרת, הזעקתי את אייל שבדיוק היה בשידור תוכנית הרדיו שלו, הוא עזב באמצע התוכנית והגיע, ואיתו גם המשטרה שתחקרה את כולם.
כן, אבל זה לא נעים.
לא נעים בכלל. אחת לכמה זמן יש איזושהי התייחסות לרדיו איפשהו, כאיזה מקום שכאילו הדלת פה היא פשוט פתוחה. הוא היה באיזו תוכנית ברדיו, אבל גנבו לי טבעת, אז כמובן שהוא עזב את תוכנית הרדיו באמצע. נכון, כאילו זה, הרי אם זו הייתה תוכנית טלוויזיה, זה היה נראה מאוד מוזר אם הוא היה עוזב תוכנית טלוויזיה באמצע.
נכון, נכון, שזה זילות רדיו.
זילות, נכון, של
המקצוע. כי אתה אומר, יאללה, לא רואים, אז אופירה תמשיך לבד.
בדיוק, לא רואים, לא זה, תמשיך לבד, או שתביא איזה מישהו, זה, זה חבר, כי יאללה, היה צריך ללכת.
כן, כן.
אני אינני עובד בסוג הזה של שכונה, וזה מעליב את הכבוד המקצועי שלי.
בדיוק, ברמה הפרופסיונלית.
ממש ככה, אני מחזיק בעצמי אמן ואומן.
יוצר.
ברדיו, יוצר, כיוצר.
בדיוק.
של רדיו. מה זה, מה הולכים וחוזרים? איפה ראית דבר כזה?
אני לא ראיתי דבר כזה.
דרך עכשיו, אחד מאיתנו מקבל איזשהו טלפון, וזה אומר לך, טוב, פשוט אני חייב להיות עכשיו בספא, whatever, ב-whatever. אני אלך, אולי אני גם אגיד למאזינים, אני בדיוק הולך, כמו שמלצרים אומרים, סיימתי את המשמרת.
כן, אתה יודע איפה רואים את זה הרבה? נהיה איזה מין טרנד שאנחנו לא משתגעים עליו בכלל, של רדיו מצולם. מכיר את התופעה?
כי זה טוב פשוט, כי זה מצוין. אנחנו לא אוהבים את זה מרוב שזה מצוין, זה תמיד גם עובר מעולה.
מרוב שהטלוויזיה טובה, אז צריך לקחת מדיום שלא מתאים ולשים אותו בטלוויזיה.
לשים אותו בטלוויזיה כדי ליהנות משני העולמות, מהטוב של שני העולמות.
אז אתה רואה הרבה פעמים בכל מיני תוכניות כאלה של רדיו מצולם שמשודרות בטלוויזיה, שהשדרנים הם עסוקים תוך כדי, הוא יוצא לסיגריה, חוזר מסיגריה, הם קשה בטלפון, תוך כדי, פנקסים, עניינים, זה bad for the profession.
כן, שהוא פרופשן רציני.
כן.
אני, שגם אתה.
כיוצרים.
כיוצרים, אנחנו מתייחסים לזה מאוד ברצינות.
נכון, נכון.
זה שלנו מאוד מאוד ברצינות. מה הוא הלך?
נכון, אנחנו לא עוסקים בעניינים פרטיים בכלל, תוך כדי השידור.
אנחנו עוסקים, אבל אנשים לא יודעים את זה.
יפה.
וזה מה שהופך אותנו לאנשי המקצוע שאנחנו.
ליוצרים שאנחנו. אני מעוניין להתקטנן בנושא אחר, אפשר?
כן.
יש, אתמול ביידן הכריז מי יהיה שגריר ארצות הברית החדש בישראל. אדם שקוראים לו טום ניידס. אוקיי?
אוקיי.
הוא בנקאי.
כן.
בכיר בפוליטיקה.
כן.
אשתו בכירה בתקשורת.
כן.
וכתוב גם בידיעות אחרונות שהוא נחשב לבעל לשון חדה, ישירות וחוש הומור מפותח. הוא אדם שנמצא בכל מוקדי הכוח האמריקאים ויהודי.
זה יהודי. עכשיו, זה בעיקר גם נשמע נורא יהודי שהוא יושב שם על הכסף. ועכשיו בא להיות...
לא רק על הכסף, על הכוח, על המושכים בחוטים.
כן.
אני אומר, באמת, את יודע, עניינית, מאוד יכול להיות שהוא מוכשר וטוב לתפקידו, ואין ספק שהוא אדם אינטליגנטי ומוצלח וזה וזה. אבל כאילו מהצד שאתה מסתכל על האסתטיקה הכל כך סטריאוטיפית של היהודי הטוב הזה.
כן. סגן נשיא מורגן סטנלי.
בדיוק, סגן נשיא בנק השקעות. כן. אשתו בחירה ב-CNN.
יש לו לשון חדה.
והומור מפותח.
חסר טעק.
כן, כן, בדיוק, שהוא אומר לך דברים דוחים בפרצוף.
כן. הוא אומר, נו, בובלה, you should have the words of our glasses.
בדיוק.
מעליב כאילו, אבל עושה את זה באיזה מין חמימות כזאת.
בדיוק. כסף יראה ממני, קדחת יראה ממני.
הוא לא יראה ממני.
אז רק אני מציין את הסטריאוטיפ, ואולי אני אבקש ממאזיננו שיכתבו לנו גם הם בוואטסאפ, איך אתם הסטריאוטיפ של עצמכם, אוקיי? איך אתם מגשימים את הסטריאוטיפ של מה שאומרים עליכם,
של ה, של הקבוצה שאתם משתייכים, יהודים, מזרחים, אשכנזים, להטבים, מתנחלים,
כל צפונבונים,
כן, בדיוק, נכון,
כל קבוצות השיוך הסטריאוטיפיות, בחנו את עצמכם ברגע של מודעות,
נשואים, ילד ראשון, ילד שני.
ותכתבו לנו בוואטסאפ, איך אתם פשוט מגשימים את הסטריאוטיפ של הקבוצה?
איך אתם משתייכים אליה?
כן, שאתם הפרזנטורים של הסטריאוטיפ של הקבוצה שאתם משתייכים אליה.
זאת קבוצה, תת קבוצה, אתם משתייכים סתם לכמה קבוצות. אבל תגידו, אני זה ואני זה.
שלחו לנו וואטסאפ ל-054-999-4399, ואולי תזכו ב-300 שקלים לתחנות הדלק 10, מתדלקים בטן ומקבלים בקבוק שתייה מתנה, 054-999-4399. בוקר טוב, מה העניינים?
בסדר, מה העניינים?
בסדר. אני רוצה להמליץ על עונה שנייה של סדרה שהמלצתי עליה, נדמה לי לפני כשנתיים, כשנתיים כאן בתוכנית. שיטת קומינסקי. סדרה עם
מייקל
דאגלס ו אלן ארקין?
אני חושב שכן.
זאת סדרה פשוט מקסימה ומהממת ומצחיקה ומרגשת ויפה ומהנה באותה מידה, והיא כאילו לא קשורה לשום דבר שנעשה היום בעולם הקומדיה והטלוויזיה והכתיבה והמשחק אפילו. זה כאילו ממש איזה מין, אתה יודע, יהלום מחוץ לשרשרת, איזה מין גינה קטנה ויפה ומגודרת באמצע איזה מדבר, כי אתה רואה שזה איכויות בליגה אחרת, גם של המשחק, גם של של הכתיבה, של הביצוע, של הניואנסים. אתה יודע, היא טיפה איטית, אבל זה גם חלק מהקטע שזה על אנשים זקנים כבר, כביכול, שהם בתעשייה, ואלמנים, וחלק מהשיחות זה, אתה יודע, מה קורה במערכת העיכול. אם אוכלים קרוב מדי לשינה, ומה קורה אם האשכים מסתובבים בזה, ויחד עם זאת זה מרגש וזה יפה.
זה מחכה לנו?
אני לא יודע, גם שראיתי אתמול באיזה פרק ולא ידעתי שזה it's a thing, אבל זה כנראה כן.
רוצה לגלות בדרך הקשה. מה רציתי להגיד לך? אני זוכר שראיתי את העונה הראשונה והמלצת עליה, ואחר כך ראיתי את זה ונהניתי מזה ממש, ובכל זאת איכשהו הפסקתי כי היו דברים אחרים שרציתי לראות, ואז לא חזרתי וחבל לי.
אני חושב שהעונה הזאת אפילו עלתה קומה ברמת המורכבות של התסריט והניואנס. באמת, יש שם הכל מהכל, זה פשוט סדרה ממש היא חיובית כזאת, היא טובה, היא מנחמת, היא מרגישה כמו בית, לא יודע איך להסביר את זה. יש פה משהו נורא לא מתיימר ורגיל מצד אחד, מצד שני זה לא משהו שאתה רגיל לראות. זהו, קומינסקי, עונה שנייה.
נכון, אנחנו לא רגילים לרגילות.
כן.
שום דבר. להבדיל, ראיתי אתמול פרק של אמצע העונה הנוכחית, אחרי שלדעתי הפסקתי לפני סוף העונה הקודמת, של סיפורה של שפחה.
אוח.
איזה סדרה משונה זו נהייתה. כאילו הם לא... הרי הם צריכים להתפתח ברמת האכזריות.
כן, והעונה הראשונה כבר מראש הייתה...
מראש הייתה משוגעת.
קשה מאוד.
אז עכשיו זה הולך למחוזות הביזר, והדמות שלה, אני... זה בסדר אם אני אגיד משהו שהוא לא במובהק ספוילר, אבל הוא טיפה ספוילר?
מי שלא רוצה, שפשוט יסתום את אוזניו ברגע.
שנייה תסתמו את האוזניים, הנה אני אתן כמה שניות. אני פשוט רוצה להגיד משהו טיפה מספיילר. אתה יודע מה, הוא הרבה מספיילר, אז להגיד אותו או לא להגיד אותו?
להגיד, להגיד. בוא נעשה ספירה. מי שלא רוצה שיחליש את הרדיו עכשיו ל-20 שניות. 3, 2, 1.
היא לא בגיל יעד.
אוקיי.
אבל יש איזה מין תנועה משונה בין גיל יעד לר... כאילו זה נהיה כביש פתוח.
היא נכנסת ויוצאת?
אחרים נכנסים ויוצאים, היא תצטרך לפגוש מישהו, אז היא פגשה אותו באמצע הדרך. כאילו, כדי... כדי שמצד אחד לא יתקעו אותה שם והמשיכו לאכול את הראש עם זה, ומצד שני היא, זה לא יהיו שתי סדרות, זאת אומרת, זה לא תהיה סדרה מפוצלת בין פה לשם, פתחו את המעברים.
הבנתי.
עכשיו זה נורא נורא מוזר, כי אם זה מקום שאת יכולה לקפוץ אליו, אז באיזה אופן כאילו קורים שם הדברים האיומים והנוראים האלה שהוא כך מנותקים, כן. כאילו ממה שקורה כאן ועכשיו איזה... עכשיו היא עדיין באמת שחקנית מצוינת, אבל מה ששם עושים עם העלילה,
כן. זה היה צריך להיגמר בעונה ראשונה.
זה יכול היה להימשך, אני חושב, נגיד לעוד אחת. אבל מוזר, מוזר. והרצינות הזו, אז שהם יהיו רציניים בהתחלה, וכולם, וואי, זה כבר דיסטופי. אז הרצינות הייתה סבבה. אבל עכשיו, מה אתם רציניים? אתם לא רואים שאתם אומרים משהו מגוחך?
אתם רק עושים כסף פה בעצם.
משהו מגוחך, ותפסיקו לנסוע ולחזור משם, כאילו אתם הולכים לפיצוציה. זהו.
אנחנו ביקשנו שתשלחו לנו וואטסאפים. וואטסאפים, ותספרו לנו בבקשה איך אתם הפרזנטורים של הסטריאוטיפ של הקבוצה שאתם שייכים אליה. כן, בבקשה, איליל.
מנהלת משאבי אנוש מראיינת את כל מי שאני פוגשת, גם סתם אנשים במעלית, מוצאת עבודה לכל האנשים שאני מכירה, מוצאת לראיון אנשים.
זה חי את התפקיד, זה לא סטריאוטיפ עדתי או מגדרי או משהו.
כן, זה לא סטריאוטיפ.
אשכנזי, משקפיים, אוהב גפילטה, נשרף בקלות בשמש, ועד כדי כך שבצבא הורידו לי פרופיל וקיבלתי פטור משמש.
בבקשה.
פטור משמש. אני חושב שאפשר לומר פטור משמש.
אשכנזי? פטור משמש.
פטור משמש. כן, אוקיי.
אני מעמד הביניים קלאסי, גרה ברעננה, עובדת בהייטק, 3 ילדים, בוועד של 3 הילדים, מתאמנת בכדורשת ובעלי גם בהייטק, ויש לנו מזדה.
וואו.
וואו.
וואו, וכמובן...
הכדורשת שברת, כן?
לא, הכדורשת זה הדבר.
אני אומר, שברת, אני אומר, בטוב שברת.
הרשי לי להמשיך את הסטריאוטיפ, גברת מרעננה, ומאזינה לטל ואביעד בבוקר.
ברור, אתה מבין? וכתבתי היום אס-אמס לטל ואביעד.
נכון.
על מה? על זה שאני סטריאוטיפ.
בום.
וואו. וואו, כל... זה אנשים שגם הם לא רוצים להאזין לנו, הם מאזינים לנו. זאת אומרת, תגמר היום, ואומרים, אני לא מבין, אני לא סובל אותם, ואיכשהו היום שמעתי את זה עוד פעם, אני לא יודע.
כפי שהם לא סובלים את המאזדה מהליסינג שהם קבלים מהעבודה.
ואז אומרים להם, מה אתם רוצים מהאוטו? אז אומרים, תביאו, מה זה? כן.
אני בלונדינית, ולמרות שבכל שאר תחומי החיים לגמרי מצליחה ומוכשרת איכשהו בכל הנוגע לניווט ומילוי אחר הוראות נסיעה, אני לגמרי הולכת לאיבוד, אני יכולת התמצות.
זה לפעמים הסללות, זה לפעמים כאילו...
אבל היא מצליחה ומוצלחת בחייה, ו...
כן, אבל משהו שם... מספיק שבאיזה רגע קריטי בזמן לימודי אני גם שואלה טוב בלונדיני וכבר משהו
או שהיא סתם במקרה אדם עם חוסר חוש התמצות
סתם, כמו שיש הרבה מאוד אנשים, גברים ונשים, שיער שחור,
וגם בלונדינית, מה לעשות? ואז אתה רואה את המראה המיואש הזה של הבלונד,
אוי, לאן עושים?
עומדת מול מדרגות עם האוטו והווייז לקח אותי לפה.
נכון, סתם גם אנשים שנוסעים לאט 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 והכניש פנוי 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 ואתה אומר מה אתה בואה בווייז, כאילו הוא ישיב לך. כן.
תל אביבי, שמאלני, אשכנזי, מנותק, גר ברוטשילד, שותה קפה רק במקומות דור שלישי וצמחוני, ילד אחד בלבד.
נייס.
דור שלישי של...
שותה קפה רק במקומות דור
שלישי. דור שלישי של הקלייה של הקפה, זה משהו אולטרה. הגל שלישי. של...
טוב שזה זה? של זה הוא מתכוון?
אלא אם הוא דור שלישי לשואה, אבל אני חושב שהוא מדבר על הקלייה, יש גל שלישי בקליית הקפה. זה משהו אובר מקצוענים בקפה.
כן. אולי שם איזה גם דירה מסבתא.
ברוטשילד.
ברוטשילד.
כן.
כן. וואו. דור שלישי של הקליעה של הקפה.
אני תן לי דור
כזה. אני לא בדור שיש דבר כזה, אני בכלל לא ידעתי שדבר כזה. גם זה דור שלישי של הקליעה. וניגוד למה? זאת אומרת, אתה רוצה להגיד שזה קלוי שלוש פעמים?
אני לא סגור על מה זה. הנה, גל קפה שלישי, בבקשה. קפה הגל השלישי מבקש להדגיש את המאפיינים הייחודיים הנובעים מגיוון פולי הקפה. זה...
זה גל שלישי כמו הגל השלישי של הפמיניזם. זה לא קשור לקליעה שלוש פעמים.
לא, אני חושב שגם משהו בהליך של הייצור שלו...
אולי שמערבבים שלושה סוגים, שלושה זנים.
תנועת קפה גל שלישי, תנועה שמובילה על ידי צרכנים וגם צרכנים לצרוך, ליהנות ולהעריך פולים איכותיים של קפה. היא רואה בקפה אומן אוכל כמו יין שניתן לבלה בלה בלה בלה. בקיצור, זה כנראה זה טרנסלייט משהו.
טוב.
אבל הנה, מאפיינים ייחודיים הנובעים מגיוון פולי הקפה, זנים, שיטות גידול וטיפוח, שיטות עיבוד, שיטות כליה. זה נבדל מגל הקפה, משני הגלים הראשונים, ומשבש את סחר הקפה הממוקד יותר בסחורות, ומעדיף את איכות הטעם. זה משהו מאוד מאוד ספציפי של אובר מקצוענים.
אם לזה הוא התכוון, זה יפה מאוד.
כן.
בת זקונים מפונקת, גרה קרוב להורים, עוזרים לי, מבשלים לי, מפזרים, ואוספים את הילדים שלי מהמסגרות.
אוקיי.
אוקיי, נחמד.
כן.
כן.
ארגנטינה, יליד ארגנטינה, מכין אסדו בכל ארוחה, כולל אצל אשתי, כל פעם שעושים עליי, אין שאלה, אני על המנגל, ומתקשרים עליי תמיד לבקש טיפים או להזמין בשר מהקצב שלי.
ארגנטינאים, אני חושב שזה הציבור שהכי הרבה עונה לסטריאוטיפ הארגנטינאי, נכון?
כן. והם גם אין להם שום בעיה עם זה.
כי זה נהדר, למה שתהיה?
כן.
כאילו, להוציא העניין הטבעוני כמובן, זה מה? מומחיות בבשר, זה דבר שאנשים אוהבים להתאדר בו. כן.
רווקה מאסכולת ברידג'ט ג'ונס, מעשנת מלא, שותה מלא יין, מתאהבת בגברים ממש גרועים, ובשישי האחרון גם עשיתי אמבטיית קצף עם כוס יין ושוקולד.
יא, ובכית קצת. אולי טיפה בכית.
זה היה לך צחוק מרושע, אליל? זה היה...
כן, כן, שמי... אבל... אבל... זה שהיא יודעת להגיד את זה, זה כמובן הופך את זה למפותח.
נכון.
לפחות על הטובה יותר מהסטריאוטיפ.
טוב, למי ניתן את הפרס? האם לבלונדינית עם הניבות?
כן.
אוקיי. אז 300 שקלים לתחנות הדלק 10, מתדלקים בתנו, מקבלים בקבוק שתייה מתנה.
כן, איזה ברקס גז.
בוקר טוב, אפי, מה העניינים?
בוקר טוב, בסדר גמור, יש לנו בשורות נהדרות הבוקר על הרחבת התחרות בעולם הסטרימינג בישראל. דיסני פלוס, על פי העיתון כלכליסט, נכנסים אלינו כבר בזמן לחגי תשרי.
וואלה.
ספטמבר, כן.
נחמד.
כן, נחמד מאוד, ועל פי הידיעה הבלעדית של כלכליסט, גם הם כבר התחילו בהכנות, הם כבר שולחו 5,000 שעות לתרגום ולדיבוב, וזה אומר שהם נכנסים פה בכל הכוח. עכשיו צריך להזכיר שדיסני פלוס זה כמובן כל הארכיון של דיסני, פלוס הסדרות החדשות של מלחמת הכוכבים, של מרוול, כל מיני סדרות אנימציה במותגים של פיקסר מוכרים, וסרטים וסדרות אחרים גם, כלליים, לא רק במותגים הללו. בקיצור, מתחרה רציני ביותר לנטפליקס. בארצות הברית, אגב, הם גם מתחרים בזירת המחיר, משלמים שם רק $8 לחודש למנוי לדיסני פלוס, אז סביר להניח שהם גם יתמחרו כאן את הכניסה שלהם בצורה אגרסיבית יחסית, כדי לייצר תחרות.
וזה אוקיינוס של תוכן, זה באמת גוף תוכן ענק, ענק.
ענק. אגב, הם גם הבעלים של ESPN ושל National Geographic.
אז הם יביאו איתם ערוצים, אתה חושב?
יכול מאוד להיות שהם יאפשרו לייצר איזושהי חבילה מדורגת כזאת, שאולי יחד עם שידורי ספורט שלא שייכים לערוץ הספורט, דברים כאלה, יהיה מאוד מאוד מעניין. מה שעוד יותר מעניין, ויכול לשנות לגמרי את חוויית הטלוויזיה שלנו כאן בזמן הבא, בזמן היותר רחוק, בטווח היותר רחוק, זה ששירות סטרימינג שאני בכלל לא ציפיתי שיגיע לכאן, אמור להגיע לכאן בתחילת 2022, או מקסימום ברבעון השני של 2022, זה מה שנקרא היום Paramount Plus, בעבר זה נקרא CBS All Access, זה בעצם תאגיד CBS, תאגיד CBS כולל את ערוץ, תוכן שמגיע מערוץ שואוטיים, מיליארדים, דקסטר, הומלנד וכדומה. CBS All Access זה הבית המקורי בארצות הברית של הסדרת ספינוף של האישה הטובה, הטובות לקרב, של סטאר טרק דיסקאברי.
שאמור להיות לה עוד עונה מתישהו, נכון?
נכון, הטובות לקרב חוזרת ממש בסוף החודש הזה, בעונה החמישית, ב-YES.
סטארטק דיסקאברי משודר בנטפליקס כאן.
משודר בנטפליקס בארץ, כשיפוגו ההסכמים הללו של מחירת סדרות. אגב, יש גם את הסדרה שאומרים שהיא מצוינת, למה נשים רוצחות, שמשודרת גם בנדמה לי, גם ב-YES, גם בהוט וגם בסלקום TV.
אני התחלתי לראות איזה פעם, זה אמנה ג'ס.
כן.
אוקיי, אז הגיע כבר עונה שנייה. בעיקרון הביקורות על זה חיוביות, אני לא ניסיתי עדיין. אז אם הם ייכנסו באמת לארץ גם, ואז באמת אנחנו כבר נהיה פה עם נטפליקס ודיסני פלוס ואמזון ואפל טיווי פלוס ופרמאונט פלוס, אז כבר זה עלול או עשוי, איך אתה מסתכל על זה, לשנות לגמרי את המפה, כי בעצם הרבה מאוד סדרות שנמצאות ב-YES ובהוט שייכות במקור לאותו תאגיד שמחזיק ב-CBS, פרמאונט פלוס. ואז באמת יהיה פה עניין מאוד מאוד מורכב. האמת היא שדווקא החברות הצעירות יותר, סלקום TV ופרטנר TV, הם נקרא לזה מותאמות יותר להתמודד עם המצב החדש הזה.
נכון,
כן, ממילא יש לפרטנר שיתוף פעולה עם נטפליקס ועם אמזון, ואחרי זה גם לסלקום יש עם נטפליקס, אז הן פשוט מותאמות לספק לנו את הערוצים הבסיסיים הישראלים.
וגם אגב צריך לזכור משהו לא הוגן כלפי YES והוט, שאין מחויבות בכל מיני מחויבויות רגולטוריות של הפקת סדרות מקור ועמידה בתנאי שוק מקומיים, שאין את זה למתחרות הצעירות כמו סלקום ופרטנר.
נכון. מה שמביא אותנו גם למצב הפוליטי, בעצם יועז הנדל חזר להיות שר התקשורת, וכשהוא עזב את משרד התקשורת, ועדה מיוחדת שהוא הקים הגישה את ההמלצות שלה להסדרה מחודשת של שוק התקשורת. בעצם הרגולציה פה מותאמת ללפני 30 שנה.
נכון.
המלצות שכוללות בין היתר גם חובת הפקה על שירותי סטרימינג. ברגע שהוא עזב את משרד התקשורת, נדמה היה שזה סתם ועדה שהדוח שלו נזרק לפח. ברגע שהוא חזר עכשיו, אם כמובן הממשלה תשרוד, אז יכול מאוד להיות שברגולציה גם יהיו פה הרבה מאוד שינויים.
נראה מה יעשה. אפי, תודה רבה לך.
תודה אפי.
ביי ביי.
יאללה ביי, זהו, אנחנו סיימנו להיום, נתראה מחר.
ביי, להתראות.
בוקר.